ברוכים הבאים לפודקאסט בשתיים, שיחה עם נשים על נשים, על הדרך שעברו, על המורות שפגשו בדרך, על ההתמודדויות מנקודת מבט של נשים ביחס לחיים ולקריירה. בעצם, מה זה להיות אישה בעולם היום? אני ענת שריג, יועצת ארגונית, סגן ניצב בגמלאות, מומחית לפיתוח מנהיגות ותקשורת בעולם משתנה, מזמינה אתכם ואתכן למסע, באמצעות מפגש עם נשים שפגשתי בחיי, וכאלה שאני סקרנית לפגוש, ללמידה, להתפתחות ולהשראה. לא פעם פגשתי נשים אמיצות ששאבתי מהן כוח ודוגמה. גם בשלב זה של חיי אני מרגישה שיש לי יותר שאלות מתשובות. בפודקאסט אני מתכוונת להקשיב באמת לכל אורחת שתגיע, באמפתיה, כנות וסקרנות, בתקווה לתת ערך לכל אחת ואחד מהמאזינים והמאזינות. והיום אני מארחת את תת ניצב שלומית לנדס, ראשת חטיבת החקירות באגף החקירות והמודיעין במשטרת ישראל. במסגרת תפקידה שלומית אחראית מקצועית על מערך של החקירות המונה למעלה מ-3,500 שוטרים ושוטרות. מערך שמהווה את ליבת העשייה המשטרתית היומיומית. מהשבעה באוקטובר שלומית מצאה את עצמה אחראית על מאמצים מרכזיים בכל העשייה המשטרתית, ועליהם נדבר בפרק. במאמץ מרכזי נוסף, שלעיתים שקוף לכולנו, כל משפחתה הייתה מגויסת מהיום הראשון למלחמה, ובמשך ארבעת החודשים הראשונים של המלחמה, שלומית נשואה ואימא לארבע בנות. בפרק הזה נדבר על משימות חטיבת החקירות בשבעה באוקטובר, על התפקיד שלה במערכה הזו, על האתגרים האישיים והמקצועיים, והאופן בו צלחה אותם. וגם על דרכה האישית והמקצועית והאופן שבו היא תופסת שליחות ציבורית. שלומית.
שלום.
צהריים טובים.
צהריים טובים.
שמחה שהגעת על אף העומסים הגדולים שלך. ואני באמת רוצה להתחיל דווקא מהמשימה האחרונה שלך של השבעה באוקטובר. מי שלומית אחרי השבעה באוקטובר?
שלומית של אחרי השבעה באוקטובר, בוודאי לא אותה שלומית שהייתה לפני. האמת שאני לא חושבת שיש מישהו שחי במדינה הזאת, שהוא אותו אדם, יכול להיות אותו אדם, לפני השבעה באוקטובר ולאחריו. גם אנחנו כמדינה לא יכולים להיות באותו מקום לפני השבעה באוקטובר ולאחריו. גם לא כארגון, כמשטרה, גם לא החטיבה שלי, החטיבה שאני עומדת בראשה, חטיבת החקירות, ולא אני כאדם פרטי.
את יכולה רגע שאת אומרת שאת לא אותו דבר, וגם הייתה לנו שיחה מקדימה על זה, למה את מתכוונת? איפה את כאילו פוגשת את עצמך אחרת?
אז יש לנו נטייה הרבה פעמים לומר שלוקחים הכל, לקחת הכל בפרופורציה. ואנחנו אומרים את זה הרבה פעמים במהלך החיים, לפחות אני אמרתי את זה הרבה פעמים במהלך החיים, כשנתקלים באיזה אבל או באיזה קושי, אז אנחנו נוטים להגיד צריך לקחת הכל בפרופורציה. אין לי ספק, אני אדבר על עצמי, אבל אני בטוחה שזה פוגש המון אנשים, שהמילים לקחת הכל בפרופורציה אחרי השבעה באוקטובר, הם כבר לא בגדר סיסמה, הם בגדר נקודת מבט לחיים והסתכלות, וזה בא לידי ביטוי אצלי גם ברמה הפרקטית היומיומית. אם יש דברים שלפני המלחמה, היו נראים דרמטיים, הרי גורל משמעותיים, וכנראה הם היו כאלה. כשאתה נפגש עם מה שאנחנו נפגשנו בשבעה באוקטובר, במסגרת אחת המשימות שאני הייתי אחראית אליה, שזה זיהוי החללים במחנה שורה, וראית מקרוב את הגיהנום מלא אדמות, ואת הטרגדיה הגדולה שהכתה בכל כך הרבה אנשים, ובאנו כמדינה, אז נקודת המבט לגמרי השתנתה. ואתה מקבל משמעות, מה יותר חשוב ומה פחות חשוב, ממה צריך לעשות עניין וממה לא צריך לעשות עניין, באיזה ערכים נכון לנו להתמקד, ואלה דברים פעוטים כדאי לא להשקיע בהם הרבה מאמץ.
ויש עוד דברים? את מרגישה שאת הצלחת כבר לעכל את האירוע הזה?
אני לא בטוחה. אני עסקתי במשימה מאוד מאוד מורכבת, ביחד עם המון מהאנשים שלי, ולכאורה חזרנו כמעט לשגרה, בתקווה שלא תהיה מערכה נוספת. אנחנו כמובן נערכים למערכה נוספת אם חס וחלילה תקרה.
את בתפקיד כל כך בכיר, והאחריות היא כל כך מרובה, ואולי באמת רגע תגידי, היו לך מספר משימות באירוע הזה, אז אולי רגע תספרי לנו מה היו המשימות המרכזיות, ואיך באמת מכילים כזה דבר, בחירות כזאת יש לה גם מחיר אישי של, של, של זמן, של מעורבות, של לתכלל את הכל, להחזיק את כל האנשים, את כל האופרציה.
אז קודם אני אספר מה היה תחת תחום אחריותי החל מהשבעה לאוקטובר. קודם כל אני מדגישה שהנושאים האלה היו תחת אחריותי, אחריותנו כחטיבת החקירות, כי בשגרה הם נושאים שתחת סמכותנו ואחריותנו. מעולם לא חלמנו ולא שיערנו שנעסוק בנושאים שאני מיד אסביר, בכזאת עצימות, בכזה היקף, ותחת כאלה נסיבות קשות. אז המשימה המרכזית של החטיבה שלי בשבעה לאוקטובר היה נושא זיהוי החללים, האזרחים והשוטרים במחנה שורה. חטיבת החקירות אמונה על הנושא של זיהוי חללים, ביחד כמובן עם חטיבת הזיהוי הפלילי. הנושא של זיהוי חללים הוא מאוד מאוד מורכב, הוא כולל כמובן כלים מדעיים שבדרך כלל מתעסקת בהם חטיבת הזיהוי הפלילי, מזאפ, אבל הנושא של זיהוי חללים כולל גם הרבה אלמנטים חקירתיים מעבר למדעיים, מודיעינים, נסיבתיים, ומי שאחראי בתול המשטרתי על נושא זיהוי חללים, זאת חטיבת החקירות. אני באחד מתפקידיי הקודמים, שהייתי עוד ביחידה אופרטיבית בשטח, ביחידה הכלכלית בלהב, לא רוצה להגיד זכיתי, כי זה אולי מילה פחות מתאימה, אבל הייתי אחראית על החקירה שהייתה באסון מירון. שזה היה האסון האזרחי הגדול ביותר במדינת ישראל מאז קום המדינה, 43, אחר כך נפטר עוד מישהו, אזרחים מצאו את חייהם בנסיבות טרגיות ממש. ושם במסגרת החקירה עסקנו גם בזיהוי החללים של אסון מירון. וזה היה נראה לנו אירוע עצום בגודלו, בלתי נתפס, כאב לב עצום על אנשים תמימים ש... הלכו מבחינתם לאיזשהו אקט דתי או בילוי משפחתי, וסיימו את חייהם בצורה כזאת קשה, והנושא גם של זיהוי החללים, שהיה עם מסגרת מאוד נוקשה של העולם החרדי, שהחללים באו מתוכו, והמועד של האירוע שהיה סמוך לשבת, היה באמת אירוע מאוד מאוד מורכב. אף אחד לא חלם, ובטח אני לא חלמתי שהאירוע הזה יראה לי אחר כך קטן, לעומת האירוע של השבעה לאוקטובר. אבל זה נפל במשמרת שלי תחת אחריותי, והחל מהשבעה לאוקטובר חטיבת החקירות התייצבה במחנה שורה, שהוא מחנה צבאי ששם מתבצע גם זיהוי החללים החיילים על ידי הצבא, אבל הייתה החלטה של הגורמים הבכירים במדינה שגם נושא זיהוי החללים האזרחים יעשה באותו מחנה שורה. במובן הזה היינו עורכים של הצבא במחנה, ועבדנו עם הצבא, עם הרבנות הצבאית ובכלל עם אקה בשיתוף פעולה מדהים, אבל אנחנו כמשטרה היינו אחראים על זיהוי החללים האזרחים והשוטרים. והחל מהשבעה לאוקטובר, באותה שבת, הגענו כבר בשעות אחר הצהריים להיערך, ובלילה פתחנו כבר את התחנה לריכוז חללים, ועד שלא סיימנו את המלאכה, שנמשכה כידוע לכולם חודשים, לא עזבנו שם, אני ואנשיי את מחנה שורה, ביחד עם אנשי חטיבת הזיהוי הפלילי, במשימה של זיהוי החללים. על כל משמעויותיה, הקשר עם המשפחות שצבעו על פתח המחנה, בבקשה, תחינה לקבל מידע מיידי, בבקשות שונות מיוחדות של משפחות של חללים לגבי יקיריהם שנמצאים, וגם במלאכת הזיהוי שלעיתים הייתה קלה יותר ולעיתים מורכבת יותר, בגלל כל מיני נסיבות שהיו סביב. אז זאת הייתה המשימה המרכזית שעשו האנשים שלי, ואני הייתי איתם ביחד שם. היא התחלקה דרך אגב לכמה מקומות, חלק היו במחנה שורה, בשלב מסוים הקמנו מה שנקרא מרכז השוואה, איזשהו מרכז שישב במטה הארצי בירושלים, וחיבר נתונים בשביל לסייע בזיהוי. באיזשהו שלב העבודה עברה למכון לרפואה משפטית באבו כביר, וגם שם היו שוטרים שלנו. עבודה מאוד 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 קשה, עבודת קודש שעשו השוטרים של חטיבת הזיהוי ושל חטיבת החקירות, כשאנחנו כחטיבה ואני כראש החטיבה בעצם תכללנו את התהליכים והובלנו את העבודה. אז זאת הייתה המשימה שכמעט הסתיימה עד לאחרונה. יש עוד, זיהוי הגופות כולו הסתיים, אבל יש עוד כל מיני משמעויות שאני לא אכנס להם עכשיו, שעדיין אנחנו עוסקים בעניין הזה. אבל במקביל, היו למלחמה עוד השלכות על משימות של חטיבת החקירות. השלכה אחת הייתה בנושא הטיפול בהסתות. בשוטף, החטיבה מטפלת, ואני עומדת גם בראש צוות שמינה השר לביטחון לאומי, של הוקם טרם המלחמה, בנושא של טיפול בהסתות, הסתות לטרור והסתות לאלימות. תפיסת העולם אומרת שהרבה פעמים מפגעים, מחבלים, ולפעמים אנשים אלימים מושפעים מההסתה שיש לפעול באלימות או בטרור. הסתה שהיא בעיקר היום מתרחשת ברשת, אבל לא רק. והחל מהשבעה לאוקטובר התחילו ניצנים של אירועי הסתה לטרור, סליחה, או הזדהות עם מעשי החמאס או עם ארגון החמאס ומעשיו בשבעה לאוקטובר. והיה ברור לנו מיד כמשטרה, ואני חושבת שהיה ברור למדינה, שהתופעה הזאת אנחנו חייבים לגדוע אותה באיבה, ואסור לתת לה להתפתח, כי הדבר האחרון שאנחנו רוצים, שחוץ מהתמודדות עם החזיתות של המלחמה, ומה שכבר המדינה נאלצה להתמודד כמדינה, נצטרך להתמודד עם עוד זירה פנימית של אנשים שמסיתים, או תומכים, או מזדהים עם החמאס, ובעקבות זה אנשים יוצאים לאיזושהי פעולה. ולכן המשטרה החליטה שהיא מגיבה ביד קשה לנושא של הסתה לטרור, ביחד עם הרשויות האחרות, גם הפרקליטות ביחד איתנו התגייסה לעניין, והשירות הביטחון הכללי וכל מי שהיה צריך, ואנחנו חושבים שהפעילות הנחושה שלנו בעניין הזה, החל מהיום הראשון של המלחמה, יש לנו נתונים של עלייה במאות האחוזים בין מספר התיקים שנחקרו ונפתחו וכתבי שום שהוגשו באותה תקופה מקבילה, עלייה של מאות אחוזים, אנחנו מדברים מתיקים בודדים למאות תיקים, בגלל שהתגובה הייתה מאוד נחושה, אז היא די השתיקה את התופעה, אז חלק מהציבור לא היה מודע לה, למרות שאני חושבת שגם היא קיבלה ביטוי די נרחב בתקשורת. כל המערכות התגייסו לעניין הזה, אני פשוט אגיד על הסתות, למה אנחנו כחטיבה מטפלים בהסתות, הסתה לטרור והסתה לאלימות בכלל, ועבירות של הזדהות עם ארגון טרור, וכל מיני דברים כאלה נחשבות עבירות ביטוי, ובגלל שעבירות ביטוי זה תחום מאוד מאוד רגיש במדינה דמוקרטית, אנחנו לא רוצים למנוע מאנשים להביע דעה ולהתבטא, מצד שני אנחנו לא רוצים שזה יגלוש למקומות שעלולים להיות מסוכנים, אז לפי ההנחיות השגרתיות, פתיחה בחקירה שמחוז מעוניין לפעול ולפתוח בחקירה בתחומי הביטוי, הוא פונה לחטיבת החקירות שכותבת המלצה ומביאה את ההמלצה בפני פרקליטות המדינה, שמאשרת או לא מאשרת.
ואני באמת בתור אזרחית, בסדר? עד איפה מותר לי להביע עמדה בחברה דמוקרטית, שאולי היא יכולה להיות כנגד הדעה הרווחת, ומתי זה ייחשב הסתה, מתי לא? בסוף אנחנו רוצים להיות חברה דמוקרטית, שאני לא אפחד מהמשטרה באיזשהו שלב להביע דעה.
הבעת עמדה היא לגיטימית, כל עוד היא לא באמת עוברת את הגבול, והופכת להיות קריאה למעשה אלימות, קריאה למעשה טרור, ועוד כל מיני דקויות שאנחנו יודעים בהחלט להבחן אותם, מתי הם עלו לכדי חשד לעבירה פלילית ומתי לא. שיהיה ברור, אנחנו מצד אחד רוצים לנקוט ביד מאוד קשה נגד המקומות שהם מובהקים, עלולים להיות מסוכנים ויש בהם קריאה למעשה אלימות, לפעילות טרור וכדומה. מצד שני, אנחנו מקפידים מאוד שהמשטרה כמובן לא תיכנס לתחום של הבעת ביטוי וביקורת.
זה מאוד במודעות אצלכם?
מאוד מאוד במודעות.
שאנחנו בסוף.
אחד הדברים, גם לי ברמה האישית, של שמירה על צביון המדינה כמדינה דמוקרטית, נאורה, שאינה סותמת פיות לאנשים, גם עם הביקורת שמושמעת כלפי הממשלה, כלפי גורמים, כלפי איש רעהו, שלפעמים היא חסרת טעם ובוטה ומיותרת בעיניי לטעמי האישי, הצורת ההתנסחות, המילים שנבחרות להשמעת הביקורת, אבל אני לא שולטת ולא רוצה לשלוט על צורת ההתבטאות של אנשים, כל עוד הם לא עוברים איזשהו קו אדום שעולה לכדי חשד לעבירה פלילית. והצד השני הוא שהמדינה חייבת להגן על עצמה. וכשאנשים יוצאים ומעודדים את מעשי החמאס ותומכים בחמאס ותומכים בביצוע מעשי טרור, אנחנו יודעים בוודאות מפיגועים שהיו שלפעמים המפגעים מושפעים מהאמירות
אנחנו
האלה.
אנחנו יודעים שהרשת משפיעה על התודעה, והתודעה מאחורי המקלדת משפיעה בסוף על הרחוב. נכון. תופעות שלמה,
אנחנו ככה... עובדים בגבול העדין הזה, ובדיוק זאת הסיבה שלא נותנים לכל שוטר בכל מקום להחליט האם הדברים הם הסתה או ביקורת לגיטימית, ורוצים שתהיה איזושהי ראייה מערכתית רחבה גבוהה, ששותפה לחטיבת החקירות וכמובן הפרקליטות.
וגם היית אחראית על בעצם על כל תהליך חלוקת הנשקים.
נכון.
אז בואי תספר.
לא בדיוק חלוקת נשקים. שוב, בשגרה אחד התפקידים של אחת המחלקות בחטיבה שלי, יש לי מדור שנקרא מדור נשק, והוא אחראי על הכנת חוות דעת מסוכנות לגבי אדם במדינת ישראל שמבקש רישיון לנשק. תנאי הסף מי רשאי לשאת ברישיון לנשק, הם נקבעים על ידי הרגולטור, שזה המשרד לביטחון לאומי, הם מעוגנים בחוק והם מעוגנים במדיניות המשרד, ואדם מגיש בקשה, הוא מגיש אותה למשרד לביטחון לאומי. המשרד לביטחון לאומי מעביר למשטרה את כל הפניות של האזרחים שביקשו נשק, ונעשה סינון לפי המידע הפלילי או המודיעיני שיש לנו כלפי אותו אדם. והאחריות שלנו כמשטרה היא להכין מה שנקרא חוות דעת מסוכנות. האם תמונה באדם הזה מסוכנות וראוי שהמדינה תמנע ממנו לשאת נשק, או שאין מניעה והוא יכול לשאת נשק כפי שמאפשר לו החוק. מה שקרה שהחל מהשיבה לאוקטובר, כנראה מן הסתם בגלל הפגיעה הקשה בתחושת הביטחון של כל אזרחי המדינה, המון המון מאות אלפי אזרחים פנו בבקשה לרישיון נשק. בהתאם לזה גם שונה החוק, השר לביטחון לאומי הוביל איזשהו שינוי, שגם מדכן את התבחינים, והייתה הצפה של פניות במאות אלפים. זאת אומרת, התקופה שבחודשיים שלושה הראשונים מאז פרוץ המלחמה, הוגשו יותר פניות משהוגשו ב-20 שנה האחרונות במצטבר.
ומה את חושבת על זה?
אני חושבת שהאחריות שלנו כמדינה לדאוג לתחושת הביטחון של האזרח. בזכותו של בן אדם, בטח אחרי השבעה לאוקטובר, שמרגיש פחד בביתו ומאוים ורוצה להגן על ילדיו ועל משפחתו, זכותו לשאת נשק. אני חושבת שהאחריות שלנו כמדינה לעשות הכל בשביל לוודא שהנשק לא יגיע לידי אנשים שהם מסוכנים לסביבתם הקרובה או לאדם אחר. ואנחנו מנסים בדיוק לעמוד על הגבול הזה.
וכאזרחית, אני לא צריכה להיות מוטרדת שכל מי שביקש נשק קיבל, ושהתבחינים מאוד רידדו את הקריטריונים, ובסוף מסתובבים אנשים שאולי זה מסוכן שיסעו נשק.
אז שוב, התבחינים נקבעו בחקיקה, נקבעו על ידי המשרד לביטחון לאומי, הוא הזרוע הקובעת, ואנחנו כמשטרה מבצעים. אנחנו לא מתערבים בתבחינים. ביחס לאותם תבחינים, אנחנו כמשטרה מצביעים על מי מסוכן לשאת נשק. האם הרחבת התבחינים לא תיאורטית מגדילה את הסיכון שאדם שהיינו מעדיפים אולי שלא היה נושא נשק? סטטיסטית היא כנראה מרחיבה. אנחנו ממשיכים לעשות את עבודתנו נאמנה ולנסות לאתר על פי כלים שיש לנו בתוך אותם מבקשי הנשק את המסוכנים ומהם למנוע. ועדיין אני חושבת שיש ערך רב אחרי השבעה באוקטובר לאפשר לאנשים להגן על עצמם ולחיות בתחושת ביטחון יותר גדולה. אני חושבת שאחת מהטראומות הלאומיות היא הערעור של הביטחון הזה. מעבר לכל מה שהיה בסוף כל אזרח במדינה היום ממש חושש לשלום משפחתו ויודע אחרי השבעה באוקטובר שזה יכול להיכנס אליו הביתה.
נכון. עכשיו אני רואה אותך, בן אדם אחד, אישה אחת, עם כאלה משימות כבדות, מורכבות, אינטנסיביות. איך עמדת בזה?
אז קודם כל, ואני מקווה שזה לא ישמע כקלישה, כי זה לא נאמר כך, זה לא אני. באמת עבדו מאות שוטרים, גם מהחטיבה שלי, גם ממערך החקירות הפרוס בשטח, וגם ממערכים אחרים, עבדו ביחד. אי אפשר לשאת את זה, לא נפשית ולא לוגיסטית, על קבוצה מצומצמת של אנשים. גם במחנה שורה, עבדנו סביב השעון, 24 שעות ביממה. כל 8 שעות השוטרים התחלפו במשמרת. היו להם מערכים תומכים, גם במרכז השוואה שעבד בירושלים, גם במכון לרפואה משפטית, עבדו חודשים סביב השעון.
לא, ברור שאת לא עשית את הכל, ואת בסוף, בתור הקצה של הפירמידה בעניין הזה, איך הצלחת לנהל את כל האופרציות האלה? מה אפשר ללמוד ממך? מה למדת על עצמך בתקופה הזו?
אני אגיד לך מה. ביום השני, אולי זה היה היום הראשון, כל תקופת שורה הפכה לי לאיזה מין אירוע שאין ערך לזמן בו. ביקשו ממני לצאת, לדבר עם איזה משפחה שעמדה מחוץ למחנה, כמובן שערי המחנה היו סגורים, וברמה הרציונלית למשפחות לא הייתה סיבה להגיע לשורה, הם היו צריכים להגיע למרכז המשפחות שהתנהל בלהב, להגיש שם את התלונה, לקבל שם מידע, היה להם אנשי קשר. בתוך מחנה שורה נעשה זיהוי הגופות, וברגע שגופה זוהתה, אז יצאה הודעה ללהב שהוציאו הודעה למשפחה. זאת אומרת, לא היה שום ערך רציונלי להגיע למחנה שורה למשפחות, ולמרות זאת, מטבע הדברים, המשפחות הגיעו וצבעו על השערים, והקימו אוהלים, ולא רצו לזוז. וביום השני ביקשו ממני לצאת לדבר עם מישהו, איזה קצין מפיקוד העורף, ביקש ממני לצאת איתו, להסביר למשפחה בחוץ דברים כי הם מבקשים. אז יצאתי איתו החוצה, ופגשתי אדם נחמד, שסיפר לי שביתו נרצחה, הייתה במסיבה ונרצחה, והוא יודע שהיא נרצחה כי הוא דיבר איתה בטלפון תוך כדי שהאירוע קרה, היא התקשרה אליו, היא סיפרה לו, אני רצה לפה, ואני רצה לפה, והוא אמר לה, תעשי ככה, תעשי ככה, ופתאום הוא שמע יריות, וצעקה, והשיחה השתתקה, והיה ברור מה שקרה, ואחר כך גם הוא קיבל תמונה שהיא ירויה לצד הרכב. והוא אומר לי, אני יודע שהיא פה, בשורה, ואני יודע שהיא מתה, אבל אני רוצה כמה שיותר מהר להביא אותה לקבורה, לתת שקט לאימא שלה, ולתת שקט לעצמם. והוא נותן לי ביד תמונות של קעקועים של הילדה. והוא אומר לי, הם קעקועים מאוד מאוד מיוחדים. ובאמת, זה היה קעקועים לא שגרתיים כאלה בכל מיני מקומות בגוף. הוא אומר, לא תהיה לכם בעיה לזהות אותה. הנה, אין לאף אחד קעקועים כאלה. והוא אמר לי, ולק ג'ל בצבע מסוים, אני לא זוכרת את הצבע, אבל ייחודי. ואני ניסיתי להסביר לו ש... יש לי פה בפנים מאות, אחר כך היו יותר, מאות חללים, מאות גופות שנמצאות בסקיות, ואני לא יודעת באיזה סקיתי, ולפי הסדר הכל ייפתח, ובסוף אנחנו נגיע אליה ונזהה אותה בוודאות,
וואו,
אבל זה ייקח זמן. ומה לקחתי מזה? כשנכנסתי פנימה, הבנתי כמה הנושא של הזיהוי המהיר והמדויק הם קריטיים. כמה אי אפשר להתמהמה דקה, כי אפילו אנשים שיודעים כבר שבן משפחתם נהרג, הם לא שקטים, הם רוצים כבר לקבל אותו ולהביא אותו לקבורה, ואי אפשר לקחת את הזמן, זה לא שהתכוונו לקחת את הזמן, אבל פתאום זה עמד לי מול העיניים, ומאותו רגע ואילך, מה שעמד לי מול העיניים זה המשימה, איך אנחנו עושים את זה ב-100% דיוק, לא מוותרים על שום דבר מבחינת הזיהוי המדעי או הזיהוי הוודאי, אבל איך אנחנו כל הזמן מקדמים את העבודה, מייעלים אותה, מוצאים פתרונות, מוצאים רעיונות, משתפרים בשביל להגביר את הקצב, כי בחוץ מחכות לנו בשער משפחות. אז אני חושבת שהמשפחה הזאת, האבא הזה שפגשתי ביום הראשון, הלך איתי כערך, וכל הזמן, אמרתי, יש פה משימה, יש אנשים מחכים, אפילו שהם כבר מתים היקירים שלהם. וכשאמרתי שהרבה אנשים עשו את זה, אני לא התכוונתי במובן הלוגיסטי, זה ברור שבמובן הלוגיסטי זה לא שאני עשיתי את המשימה, בטח לא לבד, אלא שכשנרתמים מאות שוטרים, 24 שעות ביממה, למשימה הקשה ביותר שאני, ואני למעלה מ-25 שנה במשטרה, אי פעם עשו, ויש לי בחטיבה שוטרות שהן אימהות, חלקן אימהות חד-הוריות, והן לא היו חייבות לבוא, והשוטרים בכלל אנחנו לא חייבנו אותם לבצע את המשימה הזאת. זו משימה שאתה צריך להסכים ולרצות כן. לבצע. ובמסירות כזאת הם הגיעו, ולעוד משמרת ולעוד משמרת, ושהיה קשה מנסו, והם יצאו החוצה להתעברר ולבכות ולהתחזק, והמשיכו לעשות את המשימה, אז נתן כוח להמשיך את הדבר הזה ביחד.
ומבחינתך, מה היה לך הדבר הכי חשוב בהיבט של לתכלל את המשימה הזו?
אני עבדתי על שני צירים. אחד הציר שאמרתי זה ביחס למשימה של הזיהוי, שהיא תהיה הכי מקצועית ומדויקת, אבל גם הכי מהירה שאפשר. וזה, אמרנו, שום מהירות לא תפצה על חס וחלילה טעות בזיהוי. אז זה ציר אחד שעבדנו עליו מאוד מאוד קשה, בדיוק רב, במנגנוני פיקוח ובקרה. הציר השני היה השוטרים שעסקו במשימה. בסוף ידעתי שמתישהו המשימה הזאת תסתיים. לא ידענו כמה זמן זה ייקח, אבל היא תסתיים. ואנחנו נחזור לעשות דברים נוספים. יש פה מאות שוטרים שעובדים שצריך לשמור עליהם. צריך לשמור על המצב הנפשי שלהם, על החוסן שלהם, על היכולת שלהם להמשיך לתפקד גם בזמן המלחמה וגם לאחריה. והיינו מושקעים הרבה גם בציר הזה, גם מבחינת המערכים שהמשטרה כארגון נתנה, אנשי ייעוץ ארגוני, אנשי בריאות הנפש שעטפו אותנו, אבל גם כמפקדים, בסוף האחריות שלנו כמפקדים, בלבחור את האנשים הנכונים למשימה, בלראות שהם בדרך, גם אם הם היו נכונים בהתחלה, בדרך הם לא קרה להם משהו, שהם לא משלמים מחירים גבוהים מדי. היו אנשים שאנחנו, על דעת עצמנו, בלי שהם רצו, אמרנו להם, אתה לכאן, אתה לא בא יותר, נשבץ אותך במשימות אחרות. וכל הזמן הייתי צריכה לחלק את הקשב בין לראות שהאנשים מטופלים כמו שצריך, ושהמשימה כמובן מטופלת כמו שצריך.
היה לך זמן להתאבל קצת על כל מה שראית שם בשורה?
לא. לא יודעת, זה, אני חושבת, כל מיני מומחים לפסיכולוגיה, אולי יצטרכו לעשות על זה איזה מחקר. אני הצלחתי לייצר לעצמי איזשהו מנגנון ניתוק בין מה שראיתי בשורה לבין מה שמחוץ לשורה. ראיתי באמת מראות מאוד 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 קשים. והייתה אבולוציה במה שראינו שם, כי בימים הראשונים ההלם היה מהכמויות. לא דמיינתי את עצמי עומדת באיזושהי סיטואציה, באיזשהו מקום, ופשוט זורמות גופות, והמסעיות מחכות בתור, והלונקות מסביבך. אז בהתחלה ההלם היה מהכמות, ובהמשך מהמצב של הגופות. ככל בימים הראשונים זה היה לכאורה גופות שטריות, אבל צורת הפגיעות של המחבלים הייתה בלתי נסבלת. וככל שעברו ימים, הזיהוי היה קשה יותר, כי מצב הגופות היה קשה יותר. ובאיזשהו שלב, די מההתחלה, לא באיזשהו שלב, עשיתי לעצמי קרה לי איזשהו מנגנון ניתוק, שעמדתי שם.
בריא.
אוקיי, עמדתי שם בתוך הדבר הזה, עם מראות מאוד מאוד קשים, אבל כשיצאתי, אם יצאתי משור הביתה, הורדתי מסך על הדבר הזה, והמראות לא הלכו איתי. אולי הריחות כן הלכו איתי, כי זה,
כן, זה ממשיך
איתך, אבל היה לי איזשהו מנגנון. אז גם במובן הזה, כשהייתי בשור הייתי כל כך עסוקה, אז לא היה לי זמן לעשות על זה איזושהי הסתכלות מבחוץ ולהתאבל על זה. ובחוץ התנתקתי מהאירוע. זה עד כדי כך קשה היה עדיין שאני לפעמים, עכשיו כשיש כל מיני דיבורים ושומעים בעולם על כל מיני מכחישי שבעה באוקטובר כאלה, כבר קרה לי פעמיים שניסיתי להיזכר, להחזיר לעצמי במודע את המראות, בשביל עצמי, לא שאני צריכה להתמודד עם מכחישי שואה, אבל אמרתי לעצמי, יום יבוא ואנחנו נצטרך להתמודד עם זה, ואת המראות, שבמרבה המזל הם גם מתועדים, שאנחנו ראינו, אי אפשר להתמודד איתם, אז כאילו ניסיתי במודע להחזיר לעצמי למודעות את המראות. ועכשיו יש את החקירה שמתנהלת בלהב, ויש הרבה שיח שאני גם שותפה לו בעולם, על הפגיעה בנשים בשבעה לאוקטובר. ובין השאר הייתי בכנסת, בוועדה לקידום מעמד האישה, והופענו אני וניצב משנה של ירוש מילב, שאחראית על חקירת עבירות המין, הופענו שם בפני שגרירות, ושגריר אחד, אבל בעיקר שגרירות מכל מיני מדינות בעולם, בנושא של הפגיעה בנשים, שבעצם קריאה שלנו זה פשוט לא ייתכן, שכל ארגוני הנשים והמדינות הנאורות, נאורות דווקא באירוע הזה שותקות. אז אני תיארתי, וזה היה אחד המפגשים שפתאום דיברתי על הדברים מבחוץ, קצת גרם לי להתאבל על מה שראינו מבחינת הנשים. דרך אגב, ראינו גם מראות קשים מבחינת גברים. ההתעללות בגופות וצורות הפגיעה הקשות היו ניכרות על גופות של גברים לא פחות, אבל עדיין ראינו
אנשים. אז עכשיו מתנהלת חקירה בלאב 433?
כן.
מה מהות החקירה הזו בעצם?
לחקירה הזאת יש שתי מטרות. מטרה אחת היא איסוף ראיות, שהתגבשו אולי, זאת המטרה, להליך משפטי. בפני טריבונל כזה או אחר, המדינה צריכה להחליט עליו.
למה אולי?
זאת המטרה, אבל okay. בסוף, מה יקרה בסוף, זה תלוי בהמון המון גורמים, זה לא החלטה של המשטרה, זה החלטה בדרגים הרבה יותר בכירים, יש טריבונלים בינלאומיים, ויש טריבונלים בארץ, ויש לפי הדין הזה או הדין אחר. סך הכל, זה לא אירוע שקרה כבר פעם, שמעמידים לדין מחבלים בהליך פלילי.
כן.
זאת אומרת, יש פה מורכבויות משפטיות ומורכבויות אחרות, והמשטרה קודם כל עסוקה באיסוף הראיות. על אירוע מאוד מאוד גדול ורחב וכיף. ולאב עושים עבודת קודש, חקירה בהיקף שלא ידעה המדינה. הם גבו אלפי עדויות מניצולים, מקורבנות, מבני משפחה. הם מנתחים סרטונים שיש באמת בכמות בלתי נתפסת, גם ממצלמות שנתפסו על מחבלים, גם ממצלמות שנמצאות במרחב הציבורי, גם מפלאפונים של אנשים שאנחנו יודעים היום כל דבר מצולם. ועדויות ראייה ועדויות מאנשי כוחות הצלה וכוחות ביטחון שהגיעו למקום, באמת עסוקים באיסוף ראיות בהיקפים עצומים, בסופו של דבר יוחלט באיזה הליך הדברים האלה יוצגו כלפי אלו נאשמים. אז זה מטרה אחת. והמטרה השנייה שהייתה גם היום הראשון, היא תיעוד להיסטוריה של כל הדברים שנעשו. זאת אומרת, ברור שכל התיעוד וכל העדויות וכל המוצגים וכל הסרטונים יישמרו להיסטוריה של מדינת ישראל ושל האנושות כולה כנראה לדורי דורות.
תגידי, שהיית צעירה, את חשבת שאתי במקום כל כך מרכזי וכל כך משמעותי, שאפת לזה? להיות במקומות, בצמתים כאלה מרכזיים?
לא היה לי אף פעם את האמירות האלה, אני אהיה במקום כזה, אני אשפיע. זאת אומרת, זה לא משהו שאמרתי אותו, וזה לא משהו שגם חונכתי, את חייבת להיות במקומות כאלה ואחרים. אני חושבת שמשהו באישיות שלי רצה להשפיע בכל מקום שהייתי, אם זה בוועד כיתה בגיל מאוד מאוד צעיר, ואם זה הדרכה בתנועת נוער בגיל קצת יותר בוגר, משהו בי כן רוצה במקומות שאני נמצאת להשפיע.
אבל גם משהו שמאוד דוחף קדימה, זאת אומרת, את התקדמת, הגעת לעמדה מאוד בכירה במשטרה.
אבל אני חייבת להגיד שהרצון שלי להתקדם במשטרה הוא בא מאותו מקום של להשפיע. פחות הייתי בהיסטריה אחרי הדרגה. למרות שכולנו רוצים להתקדם וכולנו רוצים לעלות בדרגה. כמובן, אני לא מזלזלת בזה, אבל מה שבוער בי מאוד זה להגיע למקומות שאני אוכל להגיד את דעתי, ותמיד אני אומרת את דעתי, אבל בצורה שהיא תשפיע. ובתפקיד שאני נמצאת היום, היא משפיעה בצורה רוחבית, ארצית. אני חושבת שאנחנו משפיעים על דברים של כלל אזרחי המדינה, וזו זכות גדולה להגיע למקום הזה, ואין מה לעשות. בדרך כלל, ככל שאתה עולה בדרגה, יכולת ההשפעה שלך גבוהה יותר.
ויש משמעות להיותך אישה במקומות האלה?
אני מאוד מאמינה שיש משמעות לנשים במקומות של קבלת החלטות. כי בין אם אנחנו רוצים או לא רוצים, נשים, צורת החשיבה שלהם, אני אומרת את זה כמובן בהכללה גסה, יש גברים שחושבים כך ויש נשים שלא חושבים כך, אבל מעצם היותן נשים, הרבה פעמים אנחנו רואים שצורת החשיבה שלהן והשיקולים שהן מביאות לשולחן, הם טיפה שונים ממה שגברים מביאים לשולחן. ולכן חשוב שכשמתקבלות החלטות, ישמעו גם השיקולים האלה וגם השיקולים האלה. לא פעם בקריירה שלי אני ראיתי שאני הבאתי לשולחן נקודת מבט אחרת. לא תמיד קיבלו אותה, לפעמים אפילו זלזלו בה, אבל בסופו של דבר, ככל שנשים יהיו במקומות האלה וכבר הדבר יהיה ברור מאליו ומחולק שוויוני יותר, אני בטוחה שהשיקולים במרכאות נשיים ישפיעו על קבלת החלטות שלעיתים לא ישפיעו.
ובמלחמה, זה שהיית אחראית על שלושה מאמצים כל כך מרכזיים, את הרגשת שזה קשה לעיכול שאת אישה שמתכללת את כל האירוע הזה?
אני לא הרגשתי שיש לי איזשהו קושי נקודתי בגלל שאני אישה וקיבלתי החלטות משמעותיות בשלושת הזרועות האלה שהיו מאוד משמעותיות במלחמה.
ואת אמרתי בשיחה מקדימה שבאמת את מרגישה שהיית באזורים שרגל אישה לא דרכה בהם לפני, שבמובן הזה את פורצת דרך.
אין הרבה, יש, אני לא הראשונה, יש אחת לפניי, לפני הרבה שנים, אבל הייתה ראש חטיבת החקירות, והיום המשטרה לשמחתי הרבה, יותר נשים נמצאות בדרגים הבכירים, ועדיין יש עולמות שהם מה שנקרא במשטרה תחום היהודי, כמו עולם החקירות ותחומים נוספים, שהם היו פחות, פחות נשים בחירות היו בהם, ומהבחינה הזאת כנראה, כעובדה יבשה, התעסקתי בדברים שאולי נשים לפניי לא התעסקו. אני שוב, אני חושבת שהחשיבות של הדבר הזה, הוא לא בזה שם, או הקושי בדבר הזה, לא, שבגלל שאני אישה פחות הקשיבו או לא הקשיבו, בטח בזמן המלחמה, כולם היו מאוד מגויסים, אבל אני כן חושבת שלשולחן יכול להיות באופן לא מודע, הבאתי צורת חשיבה גם במשימות של המלחמה, שהיא צורת חשיבה שאולי מאפיינת אותי יותר מאשר שהייתה מאפיינת מישהו אחר, גבר אם הוא היה יושב במקומי. עכשיו, לא יודעת להגיד אם זה טוב או רע, אבל זאת עובדה, כי זאת צורת חשיבה שלי.
אנחנו בעד מגוון,
נכון,
זה מגוון של נקודות מבט, גם רק נקודת מבט של נשים היא לא מספיקה. תגידי, וכל הסיפור הזה עם המלחמה והפגיעה בנשים, איפה זה פגש אותך כאימא, כלבנות, כאישה?
אז קודם כל, ברמה הבינלאומית היה לי תסכול רב. אני מתעסקת המון גם בתפקיד הזה וגם כתפיסת עולם בנושא של פגיעה בנשים, אלימות במשפחה, אלימות נגד נשים, עבירות מין. נושא שמאוד קרוב לליבי, אני חושבת שיש בו לעשות הרבה. יש לנו המון שיתופי פעולה עם המון גורמים מחוץ למשטרה. כי אין מה לעשות, בסוף נשים הן פגיעות בתחומים האלה. זה לא שאין גברים שנפגעים, אבל נשים הן הרבה יותר נפגעות. ולא תמיד אנחנו כמדינה, כמערכות, יודעים לתת את ההגנה המספיקה, ותמיד יש לאן להשתפר עצם העובדה שיש עדיין נשים שנפגעות. ואני המון המון עוסקת עם ארגוני נשים, וגם בעולם העולמות הולכים לכיוון הזה, והשתיקה של ארגוני הנשים ושל גופים אחרי השבעה לאוקטובר, לגבי הפגיעה בנשים, הייתה ממש מתסכלת ומקוממת. ובאמת אין לזה שום עניין פוליטי ושום עניין של אמירות מהסוג הזה. הייתה פה פשוט פגיעה בנשים, באשר הם נשים, אין מה לעשות. יותר נשים נפגעו פגיעות קשות, החל מאונס והמשך בדברים אחרים. רובן לא יכולות לדבר, כי רובן ככולן, כי אחרי שהם נפגעו כנשים, הם גם נרצחו. אבל יש לנו אינדיקציות שזה הדברים קרו, ומישהו צריך להשמיע את הקול הזה, את הקול המוקיע הזה, ואת הקול מצד שני...
הופתעת מהשתיקה של ארגוני האנשים?
הופתעתי מאוד. זאת אומרת, במקומות מסוימים, כל ההתייחסות של העולם בעיניי לאירועי השבעה באוקטובר היא מקוממת, של רוב המקומות. ההשוואה בין ההצדקה למעשה חמאס, להצדקה של מדינת ישראל כן עושה או לא עושה, היא פשוט בלתי מתקבלת על הדעת, כמובן לא צריכה להאריך בזה פה, ארגון טרור שפוצח במעשים נתאבים שהשכל האנושי לא מסוגל להכיל. אבל יש מין קונצנזוס כזה, והעולם מרגיש נורא נאור לדבר על אנשים, ועל הגנה על אנשים, ועל פגיעות בנשים, זה אחד הנושאים הכי משמעותיים שמטופלים באום, ובכל מיני פורום כאלה ואחרים. ובהתחלה הם פשוט נמנעו, הם עכשיו יש אולי טיפה התעניינות, וגם בטח לא בעוצמות שהייתי מצפה, אבל כן, התחושה הזאת היא שתמיד נשים אומרות שהן נפגעות, שלא מאמינים להן, ושמטילים בספק בסיפור שלהן, או שיותר גרוע מזה, מטילים את האשמה עליהן, היא הייתה אותו דבר, רק ברמה לאומית. זאת אומרת, לא האמינו לאמירה הנשית, לא הטילו את האחריות עלינו, וזה פשוט בלתי נתפס ומקומם מאוד. אז זה פגש אותי כאישה שמאוד עסוקה בתחום הזה בשוטף. ברמה הפרטנית, אני חושבת שכל אישה שנתקלת בכזה סיפור, ואני אימא לארבע בנות ומדמיינת את האירוע של ילדה צעירה שיוצאת לבלות במסיבה, ונקלעת לאירוע כזה, שבדרך למוות שלה עוד עוברת דברים קשים ובלתי מתקבלים. היא ממש מדירה שינה.
אז ברמה האישית, איך התמודדת עם הדברים? חזרת הביתה?
אז חזרתי הביתה, וכמו שאמרת בהתחלה, המשפחה שלי כולה הייתה מגויסת, החל מהשבעה לאוקטובר. הבן זוג שלי גויס מיד למילואים, עוד ביום הראשון, וסיים ממש בשבוע שעבר, ארבעה חודשים. מתוך ארבע בנות, אחת בקבע, עבדה מאוד קשה סביב השעון, אחת במילואים.
משפחה מגויסת.
משפחה מגויסת, ואחת בסדיר, ורק הקטנה... ביתנו הקטנה, עמית, בת 13, הייתה בבית לבדה. אז מטבע הדברים שחזרתי הביתה בלילות המאוחרים מאוד כשהייתי בשורה, לא דיברתי איתה על הדברים. היא הייתה מקסימה, הייתה נהדרת, היא המתינה לי, לא משנה באיזה שעה חזרתי, 12, 1, 2, 3, 4.
באמת? וואו.
הציעה לי להכין לי כוס תה, הציעה לי, היא הבינה שמשהו מאוד גדול קורה. ביקשנו ממנה לא לצפות בחדשות ולא לצפות בסרטונים, והיא כיבדה את זה, והיא לא הבינה מאוד מה קורה, אבל היא הבינה שיש מלחמה ושכולם לא נמצאים.
היא ממש התגייסה עבורך.
היא ממש התגייסה. אבל כשבאתי הביתה, מטבע הדברים, לא דיברנו על זה. גם אני לא חושבת שהייתי מדברת עם מישהו מבוגר היה, אבל לא דיברנו על זה. אז לא באתי הביתה ופרקתי ושיקפתי. אמרתי, הורדתי את המסך כשיצאתי ממחנה שורה, וחזרתי הביתה בשביל לאגור טיפה כוחות לעוד כמה שעות שאני חוזרת לשם. אז ההורדת מסך הזאת היא כנראה סייעה לי בהתמודדות, אני חושבת.
את יודעת, אני אומרת, בואי רגע, תצאי, נסתכל עלייך בחודשים האלה, איזה חוסן ואיזה התגייסות למשימה ואיזה מסירות גם למשימה וגם לאנשים. אז מה מתבנית נוף מולדת, ילדותך, ככה עיצבת שלומית שכאילו שם אנחנו פוגשות?
אני גדלתי במושב. האמת שאין לי איזה תשובה ברורה על זה, אבל אני אנסה להרהר בזה בכל. גדלתי במושב, מושב בית מאיר, זה מושב בפוסדור ירושלים. אנחנו שתי בנות ושני בנים.
שוויוני.
כן, מאוד שוויוני. ומשפחה רגילה, פשוטה, חיה רגיל. קודם כל, אני אגיד במובן הנשי, אני חייבת לומר משהו שאני חשבתי על זה לאחרונה. ההורים שלי, הם אף פעם לא היו בעלי איזה אג'נדה פמיניסטית. המילה פמיניזם בכלל לא הייתה מוכרת לי עד שנות בגרותי המאוחרות. גם כי בבית לא אמרו תמיד, כאילו לא התעסקו בזה, וגם למדתי בבית ספר דתי, אני באה ממשפחה דתית, אני דתייה, והעולם הפמיניסטי זה לא בדיוק היה אג'נדה שהובלה שם. ולא היו סיסמאות, צריך שוויון, צריך עולם פמיניסטי. אני חושבת שגם אני שיצאתי אישה בעלת חוסן, וכן עם אג'נדה של עוצמה של נשים, וגם אחותי הגדולה, שהיא גם דוגמה ומופת בכל התחומים האלה. לא שמענו את זה ככותרות, אלא פשוט ראינו את זה כמעשים. בבית שלנו בכלל לא היה עניין אם אתה, אם אני או אחי, אנחנו אחיות או אחים, כולם עשו הכל. כולל, היה להורים שלי משק של תרנגולות, כולל הטיפול במשק, הבנות והבנים עשו את אותו דבר, ולכל אחד היה את החלק שלו, ובכלל לא היה עניין, וגם בבית, הבנות והבנים עשו את אותו דבר. לא דיברו על זה, פשוט עשו את זה. אז ככה גדלתי כל החיים, ואז כשהגעתי לשנות בגרות, בכלל לא היה כאילו, לא היה לי שאלה מה התפקיד של הבנים או התפקיד של הבנות, זה בכלל לא היה, זה בכלל לא היה אישו, פשוט גדלתי לתוך זה. יכול להיות שהמובן מאליו הזה השפיע עליי לתפיסות עולם שלי. אני חושבת שכשהייתי גדולה, עצם זה שהיה שיח בנושא מה בן יעשה ומה בת, למה היא מיועדת ולמה הוא או מה הוא יכול ומה היא, היה לי מוזר. כי אף פעם לא שאלתי את השאלות האלה, כי הן לא היו קיימות. לא כי היה ברור שהבנות במטבח והבנים יוצאים לעבוד במשק, הפוך, כי היה ברור שכולם עושים את הכל.
ואז בעצם אני זוכר, סיפרת לי שאת רצית להתגייס לצבא, והייתה התנגדות מאוד גדולה של ההורים שלך שתתגייסי לצבא.
אני אמרתי, המשפחה שלי משפחה דתית, היום כל הבנות שלי משרתות בצבא, 3 מתוך 4, וכל האחייניות שלי, וברום אליו.
היום זה הנורמה.
ההורים שלי הם, זה גם לא לגמרי הנורמה בכל המגזר הדתי-לאומי, אבל זה נורמה הרבה יותר רחבה, במשפחה זה נורמה לחלוטין, ההורים שלי הם סבים וסבתות גאות לחיילות וחיילים לחלוטין. אבל בתקופתי, לפני הרבה שנים, 30 שנה, זה היה פחות מקובל שבנות מתגייסות לצבא. כן, ומבחינה חברתית להורים שלי היה יותר קשה לקבל את זה. הם כמובן תמכו שאני אעשה שירות לאומי, ושירות לאומי מלא, ושנתיים, ותרום, זה לא היה ממקום הזה. אבל זה היה פחות מקובל שהבנות מתגייסות לצבא. ואני רציתי להתגייס. שוב, זה לא היה איזה סיסמאות גדולות או דברים ששמעתי, משהו בפנים משך אותי למערכת הצבאית הגדולה. קודם כל אמרתי, אני רוצה כמו כולם, כמו בנות לא דתיות במדינת ישראל, וגם כנראה היה באיזושהי משיכה למערכות גדולות כאלה, לא סתם כנראה הגעתי אחר כך למשטרה, מערכות היררכיות גדולות, שיש בהן המון עוצמה, ויש בהן המון השפעה, ויש בהן המון תרומה.
ושליחות ציבורית.
ושליחות ציבורית. ואני התעקשתי, וכן, להורים שלי היה איזה תהליך, היה להם קשה לקבל את זה.
אבל מאוד התעקשת, וכאילו, במידה מסוימת, זה מעיד משהו על עצמך. זאת אומרת, שידעת משהו מבפנים, והלכת איתו, נכון. גם מול סמכות הורית משמעותית.
נכון. ולא הייתי מהילדות המרדניות והמקשות, ממש לא. הייתי תלמידה למופת, וילדה למופת, והכל היה לפי, ומשהו פה מבפנים, אמר לי שזה הדבר האחרון לעשות. כשאת מנסחת את זה, אני חושבת שזו הגדרה שאולי נכונה לי גם היום, כשאני, יש לי איזו תחושה עמוקה מבפנים, שמשהו צריך לעשות כמו שהוא צריך לעשות, ולא בשטויות, בדברים העקרוניים והמרכזיים, אני מנסה מאוד להתעקש על זה, גם כנגד סמכויות משמעותיות. בסוף אני עובדת בגוף היררכי, כשתתקבל החלטה, תתקבל החלטה, אבל עצם העובדה שסמכות אמרה לא, לא תמנע ממני לנסות לשכנע ולהתעקש.
איזה מוטו או מצפן ככה משמש אותך ביום יום, שהולך איתך כבר הרבה שנים?
לעשות את הכי טוב שאתה יכול ביושרה ודיוק. עכשיו אני אגיד לך, עשיתי תפקידים במהלך השירות שלי מאוד מורכבים. הייתי סגנית ראש יחה, היחידה הארצית לחקירות הונאה, שחוקרת את אישי הציבור, שרים, חברי כנסת, ראש ממשלה, ראשי רשויות. ותמיד היו טענות נגד היחידה, שהיה חקירה נגד מישהו מימין של המפה הפוליטית, אז אמרו שאנחנו רודפים את הימין, כשהייתה חקירה נגד מישהו מהצד השמאלי של המפה הפוליטית, אמרו שאנחנו קוראים, כל הזמן היו טענות. ואני הלכתי לישון תמיד במצפון כל כך נקי, אני ממש עיוורת לשם של הנחקר, אני יודעת שאנחנו עושים את העבודה בצורה מדויקת, ישרה, שוויונית, הכי טוב שאנחנו יכולים. ולכן, וידעתי, יש לי איזו אמונה פנימית שככה אני עושה, ולכן אני לא מתרגשת גם אם נשמעת ביקורת כזאת או אחרת. זה היה כבר לפני הרבה מאוד שנים, וזה בכל דבר שאני עושה היום, כשאני צריכה להמליץ האם לפתוח בחקירה כנגד א' או ב', אני ממש אומרת, נעשה הכי מדויק, הכי נכון, הכי ישר, אין לא להיות מושפעים משום שיקולים שאינם ענייניים, ואני חושבת שהדברים די מוכיחים את עצמם, ואת זה אני אומרת הרבה גם לשוטרים שלי, שאנחנו חשופים המון המון לביקורת, ואף פעם לא כולם מרוצים. אם אתם יודעים שעשיתם הכי מקצועי, הכי מדויק והכי ישר, אז אפשר ללכת לישון עם מצפון נקי, וכל טענה שתהיה...
זה בעצם החלוק שאת לובשת, או המדים שאת לובשת כשליחת ציבור, זאת אומרת, זה המצפן שלך. עשית הרבה תפקידים, שלומית, יש איזה תפקיד, ככה מעבר לסגן מפקדת יחה, שאת יכולה להגיד שהוא הכי עיצב אותך, תפקיד או אירוע שעיצב אותך, שהשפיע עלייך?
מבחינת התפקידים, באמת עשיתי תפקידים מגוונים ומדהימים, וכל אחד פיתח אותי ותרם לי, ואני חושבת שהפך אותי עם בעלת פוטנציאל יותר גדול לעשות דברים יותר נכון, בטח לטובת הציבור. התפקיד הזה של ראש חטיבת החקירות הוא באמת תפקיד שנוגע בכל תחומי החיים של האוכלוסייה במדינת ישראל, והוא משמעותי ביותר. מבחינת האירוע, אירוע שמאוד מאוד השפיע עליי במהלך הקריירה, היה האירוע של המוות, של ההתאבדות של תת ניצב אפרים ברכה, שהיה בעברו גם ראש חטיבת החקירות, ואחר כך הוא מונה להיות ראש יחה, ראש היחידה לחקירות הונאה, והוא נקלע שלא בטובתו לאירוע שבו הוא הפליל רב שניסה לתת לו שוחד, והוא דיווח, וכתוצאה מהאירוע הזה, והוא דיווח ועשה את כל מה שהיה צריך, כי הוא היה אחד האנשים הישרים ביותר שהכרתי, המקצועיים ביותר, המוערכים ביותר. אבל אחרי שהוא דיווח, ואחרי שקרה מה שקרה, ואותו רב דרך אגב הורשע, וגם ישב בכלא, כן, לטובת אלה שלא זוכרים, נפתח נגדו מסע רדיפה, כנקמה כנראה, על כל מה שהיה. ובמסגרת המסע רדיפה פגעו בשמו הטוב, והעלילו עליו עלילות, ואפריים לקח את זה מאוד מאוד קשה. ובסופו של דבר שם יד בנפשו. והאירוע הזה השפיע עליי כי משתי סיבות. סיבה אחת, הרגשתי אז, היום אני שואלת את עצמי מה אני מרגישה על זה, שהארגון לא עמד, הארגון כארגון לא עמד מספיק לצידו. ואז אני זוכרת שאמרתי לעצמי, שבסוף, בסוף, בסוף, אחרי שאנחנו עם הדרגות ועם עבודה מסורה והרבה שנים, אנחנו יכולים קודם כל לסמוך, אם יקרה משהו, באשמתנו או לא באשמתנו, על המשפחות שלנו. ואני חושבת שאני, ואני מזכירה את זה לעצמי, ואני מזכירה את זה לחבריי וגם לשוטרים, המשפחות שלנו צריכות לקבל את המקום ה... ראוי, כי כשחס וחלילה יקרה משהו, הם אלה שכנראה יעמדו לצידנו אחי. אבל זה לא מה שהתכוונתי לומר. מה שהתכוונתי לומר, אני חושבת שאנחנו כפרטים בארגון, כחברים, כעמיתים, כפקודים וכמפקדים, כשלנו. כנראה לא עשינו מספיק, כי התוצאה המצערת מדברת בעד עצמה. עכשיו, כולנו ראינו את המצוקה, את המצוקה של אפרים. המצוקה הייתה ברורה. הוא הסתובב וראו עליו שהוא מרגיש לא טוב וראו עליו שהוא לוקח ללב וראו אותו שהוא סוג של זועק לעזרה. אז כן היינו שם בשבילו, ואני זוכרת שאמרתי לו, אפרים, אל תקרא את הכתבות האלה, תתעלם מהם, זה חכה עושה לך רע. ואמרנו בפורומים שונים, מחוץ למשטרה, ביקשנו שיעשו ככה ויעשו אחרת, אבל בסופו של דבר כנראה לא עשינו מספיק, כי התוצאה הטרגית קרתה, והוא לא היה יכול לשאת את זה
הוא
יותר.
הוא לא עמד בזה.
הוא לא עמד בזה. וזה היה אירוע מכונן, ואני הבטחתי לעצמי, גם ביחס לעצמי וגם ביחס עד כמה שאני מצליחה להשפיע על האנשים מסביבי ושתחתיי, זה כל הזמן לראות אם יש סביבנו מישהו, סליחה, במצוקה. מישהו שזקוק לעזרה, מישהו שסוחב בגלוי או בסתר איזשהו קושי, איזשהו מצוקה, והוא נמצא לידינו, וגם אם אנחנו רואים את זה קצת, אנחנו לא נותנים לזה מספיק את תשומת הלב. אני כל הזמן מפצירה במפקדים שתחתיי, תדברו עם אנשים, תזהו, תראו עם מישהו במצוקה, עדיף להציף ועדיף לבקש עזרה, ועדיף לעשות משהו דרמטי שהוא יתר על המידה, מאשר להתחרט אחר כך שלא היינו שם.
אבל זה גם מחדד גם לי כמה שאנשי חקירות במשטרה מאוד חשופים לסיכון. מעצם התפקיד שלהם, מעצם המקצוע הזה, באופן מיוחד.
חד משמעית. אנשי חקירות...
ואני 20 שנה מסיימת במשטרה, וזה...
יש איזו תפיסה שאנשי החקירות הם יותר אנשי משרדים, והם פחות רודפים ברחובות, מה שנכון, אחרי עבריינים, ופחות אולי נתונים בסכנת חיים. אבל אחד, אנשי חקירות חשופים, אנחנו רואים את זה בשנים האחרונות, שהלגיטימציה גם... להוציא דיבה כלפי עובדי ציבור מכל כיוון אפשרי. מי שמתעסק בעצבים הרגישים, גם של החברה וגם של האנשים כפרטים, זה אנשי מערך החקירות. ויש לא מעט חוקרים וקציני משטרה במערך החקירות שמשלמים מחירים מאוד מאוד קשים על מה שאזרחים ואחרים מרשים לעצמם להגיד כלפיהם, להאשים אותם, לרדוף אותם ממש, ורק בגלל שהם עושים את תפקידם, והם עושים את תפקידם נאמנה. יש חוקרים וקציני חקירות שהם מאוימים, מאוימים, שצריכים לנקוט נגדם בצעדי אבטחה שגרתיים. ויש כאלה שבמרכאות רק שמם מושמץ.
שזה
מאוד קשה.
מאוד. אז איפה נראה אותך עוד 5 שנים? או יותר? איפה את רואה את
זה? אני מקווה שבמשטרה, אני אמורה עוד להיות במשטרה, ואני אוהבת את המשטרה, ואני רוצה להיות במשטרה. קשה לי לנקוב בתפקיד ספציפי, אני מקווה, בהמשך לקו שדיברנו עליו עד עכשיו, שאני אהיה במקום שהוא יהיה מקום משפיע. אולי השפעה מכיוונים אחרים להשפעות שאני נמצאת היום, אולי מאותם כיוונים, אני לא יודעת. אבל משהו שיש בו השפעה רוחבית, השפעה עמוקה, השפעה אמיתית, השפעה...
את לא התעייפת.
לא. לא, לא.
זה מה שעשיתי.
לא התעייפתי.
תשמעי, באמת היא מושבניקית אמיתית. אנחנו לקראת הסוף, שלומית, רציתי לשאול אותך על שיר שגורם לך לגעגוע.
אני לא יודעת אם געגוע זה המילה הנכונה, אבל במהלך המלחמה התראיינתי בגלי צהל לתוכנית קולה של אימא. איכשהו זה קרה, זה קרה, זה קצת מוזר לי לומר את זה אפילו, וזה קרה. ובסוף אמרו לי כמה דקות לפני השידור שיבקשו ממני לבחור שיר. ואני הייתי כולי בבועה של העשייה בשורה, ומנותקת ממה שקורה בחוץ, ובטח לא שמעתי מוזיקה בתקופה הזאת. ושאלתי את הבת שלי, עמית, בת 13, שהייתי איתה בבית, איזה שיר את ממליצה? ואז היא אמרה, השמיעו לנו בבית ספר, בהקשר של מפגש, בהקשר של המלחמה, את השיר, הוא נקרא לצאת מדיכאון, לא חושבת שמכירים אותו בשם הזה, של יגל אושרי, שהפך אחר כך להיות, או שהוא היה כבר שיר המלחמה, אני לא הכרתי. והשמיע לי את השיר, ושתי דקות אחר כך עליתי לשידור, וכששאלו אותי על השיר, אז אמרתי את השיר הזה, לא באמת, המילים דיברו אליי, אבל לא באמת הבנתי עד כמה זה הופך להיות שיר המלחמה. ובשיר הזה יש את המילים, עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. באותו יום, כל פעם כשחזרתי משורה הביתה, הייתי שמה את השיר הזה בדרך, ובגלל המילים האלה, עוד יבואו ימים טובים, אני מבטיח. אפרופו זה אולי מתקשר למה החזיק אותי בימים האלה. אתה חייב לשמור על איזושהי אופטימיות ותפילה שיבואו ימים טובים ונצא מהגיהנום הזה שהיינו בתוכו, ובמובנים מסוים אנחנו עדיין בתוכו, עם המלחמה והחטופים וההרוגים.
אז אני חושבת שזה ממש טוב לסיים ככה את הפרק ולהגיד שהתקווה תנצח.
לגמרי.
תודה שלומית.